ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים סייבר. שלום רותם בר.
שלום דנית ליבוביץ' שטי.
אתה יודע, אחד הדברים שאומרים לי הרבה מאוד זה אני לא מבין מה את עושה. ואחד הקשיים שלי, אחד האתגרים הוא באמת להסביר מה אני עושה.
דנית, אולי תסבירי מה את עושה?
או, שאלה טובה. לא שמעתי אותה היום עדיין. אוקיי, אז אני חוקרת פורנזיקה דיגיטלית. זה העיסוק שלי, זה היום יום שלי.
חוקרת פורנזיקה דיגיטלית, זה שמה כמו מישהי מהמשטרה.
אז נכון, עשיתי את זה גם במסגרת גופי האכיפה, וגם סייעתי למשטרה בחקירות פליליות, בחקירות פורנזיקה דיגיטליות. אני חוקרת מחשבים, אני חוקרת טלפונים, אני חוקרת מידע, אני חוקרת שרתים, אני חוקרת רשתות, אני חוקרת כל דבר שהוא דיגיטלי. אני מסתכלת על המידע שלו, זה שכולם מתלוננים שכבד מדי לשמור, ומה עושים עם כל כך הרבה נתונים. אז אני יושבת ונוברת בנתונים האלה, ומוציאה מהם את הממצאים ואת התובנות שצריכים לגלות מהן.
חבל שאת לא עושה את זה ב-ML, דרך אגב. יכול לחסוך לך שעות של עבודה?
יכול להיות. אני צריך להכניס את הראש שלי ל-ML אולי.
את צריכה לקנות מערכת מאוד מאוד יקרה, שתעשה משהו שאפשר לקנות בחינם. כן, תמשיכי.
אוקיי, ואני מוציאה, אני נוברת בכמויות של מידע ומוציאה מהם את התובנות ואת הממצאים, אבל יש עוד אנשים כמוני שעושים את זה. הייחודיות שלי היא שאני מגיעה מהעולם המשפטי, ולמעשה אני לוקחת את אותן תובנות והופכת אותן לראיות שאפשר להגיש בבית משפט.
כמו לדוגמה, משהו מעניין שקרה. אני מבין שזה התקלה, אבל תני איזה משהו ככה שנבין על מה את מדברת.
כמו לדוגמה, אם אנחנו מסתכלים על רשימות מאוד מאוד ארוכות של לוגים, מי נכנס לאן ומתי, אוקיי? אנשים מעבירים כרטיס כשהם נכנסים לאיזשהו חדר מאובטח, וכל הכניסות האלה, כל העברות הכרטיס נשמרים בלוגים.
נכון.
אני יודעת למצוא את הכניסה הספציפית שרלוונטית לנו לאירוע, נניח שמישהו נכנס ושבר את השרתים בחדר השרתים.
אוקיי.
אני יודעת לנבור בלוגים ולמצוא את הרגע המדויק שבו בוצע הכניסה לחדר השרתים, ולקחת את זה ולא להגיש לבית המשפט שורה ולהגיד, הנה, לוג, קחו. זה אומר שהבן אדם נכנס.
זה גם המפעיל בטח יכול לעשות את זה. או...
נכון, אבל מה בית המשפט צריך? בית המשפט צריך להבין את המעטפת, להבין למה השורה הזאת, שנראית לו מאוד מאוד מוזרה, כי היא חותמת זמן ואיזשהו מספר עובד, בית המשפט צריך להבין למה השורה הזאת בעצם מצביעה לבן אדם שעומד מאחוריה, ולמה זה שהכרטיס הוא עבר בדיוק באותו רגע, מצביע על זה שזה הבן אדם שביצע את ההרס בחדר השרתים.
איך עושים דבר כזה?
בונים את כל הסיפור מסביב. אוספים יחד את הנסיבות, והכי חשוב, מנגישים את זה בצורה קריאה וברורה, בשפה משפטית יותר, לבית המשפט וגם לאורחי הדין שעוסקים בתיק. כי יש פער מאוד מאוד גדול בין העבודה הטכנית לבין ההבנה המשפטית. הרבה פעמים יש שם מפגש, אבל צריך לתרגם אותו.
אני אגיד שלי פעם יצא מקרה שמשטרה באו ורצו לקבל ממני סרטונים של וידאוים שהוקלטו במצלמות אבטחה, ואחד הדברים שמאוד מאוד רצו זה לקבל את הקובץ המקורי של המכונה, ולא שאני אחתוך להם איזה משהו ויתן להם. אתה יכול להגיד לי למה?
כן, כי על פי כללי הראיות במשפט הישראלי, אתה צריך להביא את הראיה הטובה ביותר. וכשהמשטרה מגישה בסוף חומרים לצד השני, לסניגוריה, כדי לבחון את זה, סניגור רוצה להיות בטוח שלא נעשתה שום מניפולציה על הסרטון שרואים.
איך אפשר לבדוק דבר כזה?
אפשר לבדוק את זה בכל מיני כלים דיגיטליים, אפשר לראות כל מיני, לחפש קוהרנטיות בין החלקים השונים של הסרטון, והדבר הכי הכי חשוב הוא להראות שקודם כל המשטרה לקחה את המקור כמו שהוא, במובן הזה של לא נגענו, הוא נאמן למקור, ואחר כך אם ירצו לחתוך ממנו קטעים, אפשר לחתוך את הקטעים הרלוונטיים, אבל תמיד יישאר המקור בצד, כדי שאפשר יהיה להשוות ולראות את האותנטיות. לכן כשהמשטרה מגיעה אליך, הם רוצים את המידע הכי אותנטי שיש, בצורתו הגולמית ביותר, וברגע שהם מקפיאים את המצב ומבצעים את העתק הזה, עכשיו אפשר להתחיל לשחק עם החומר ואפשר לבדוק את העתק. אבל המקור חייב לעולם להישאר במצב שבו הוא נמצא. כל שינוי כזה פוגע בהמשך בראייה, פוגע בהמשך במסקנות שמתקבלות ממנו, ויכול אחר כך גם לפגוע מאוד מאוד משמעותית בתיק, וזו העבודה שאני עושה. אני מגיעה לתיקים, אני רואה את הראיות שהוגשו, אני רואה את המסקנות שהוסקו על ידי גופי האכיפה, ובודקת את השרשרת אחורה. בודקת שלאורך כל הדרך יש קוהרנטיות מלאה בין מה שהוגש לבית המשפט ואומר, זה הבן אדם שגנב, זה הבן אדם שהרס את חדר השרתים, ומכאן לוקחת אחורה לבדוק את הקוהרנטיות ולראות ששום דבר בדרך לא השתנה או השתבש.
אני מבין, קוהרנטיות, מילים גדולות, הכל בסדר. בסופו של דבר, אני עובד בעולם הטכנולוגיה כבר מלא זמן, ואני יודע שלוגים זה בעיקר קבצי טקסט. איך אפשר לקחת קובץ טקסט עם שורה בו, ולבוא ולהגיד לבית המשפט, זה אותנטי?
אז איפה אתה לוקח, אתה לא לוקח רק את השורה הרי. אתה לוקח את המקבץ שיש באותו רגע, אתה מוציא ממנו את השורה, ובאמצעות כלים שמתעדים את כל הפעולות שאתה עושה, אתה מראה שאתה שומר את השרשרת, ואתה שומר על הקוהרנטיות.
אז זאת אומרת שאם יש לי לוג למשל, שהוא רק קבצי טקסט, אני יכול להסתכל עליו בצורה אותנטית, ולבוא ולהגיד, אחת השורות באמצע, שהיא בעצם המפלילה, זה אמיתי?
כן, אתה יכול. ודבר נוסף הוא שבעולם, בכלל של
ראיות... אגב, אני חייב להגיד שאני בתור טכנולוג, בפוגה מטורפת עכשיו ממה שאמרת, כאילו, אני אחד ש... תכנת הרבה בחייו וכתב המון המון קבצי טקסט, ומבחינתי לכתוב ולשנות קובץ טקסט זה הדבר הכי טריוויאלי בעולם, ועכשיו את באה ואומרת לי שגם כל שורה כזאת זה יכול להיות גם משהו אותנטי לבית משפט, זה מפחיד, זה ממש מפחיד.
אבל זה המצב, כך בדיוק זה נראה, הכל האותנטיות נבדקת נכון לנקודה שבה הראייה הזו נתפסה, אם היו בה שינויים קודם לכן, אז זה משהו שדרוש הוכחה, אבל...
כן, אבל איך אפשר להוכיח? איך אפשר להוכיח? אני סתם נתקע ברגע בסיטואציה הזאת, אבל קובץ טקסט מבחינתי זה אוסף של צ'רקטרס שנמצאים באיזשהו קובץ שהוא מאוגד עם התחלה וסוף. אין שום דבר שיכול לבוא ולהגיד לך מישהו שינה משהו באמצע באיזשהו מצב. את תמיד תראי את ה-last modification, creation time, אלה הדברים שבעצם נמצאים. איך אפשר באמת לדעת אם זה אמיתי או לא?
לכן אני אומרת, זה מה שהתחלתי להגיד, שהקובץ טקסט או השורה טקסט הזאת הם לא עומדים לבד. יש ראיות נוספות שמוגשות יחד. מהקובץ עצמו אתה יכול להוציא את אותה שורה, ואתה יכול לבדוק את האותנטיות שלו, והאותנטיות הולכת ומתפתחת אחורה. יש שורה ויש קובץ, והקובץ יושב באיזושהי מערכת, והמערכת הזו יושבת בתוך שרת או מחשב, או בתוך מערכת הפעלה, וזה יושב בתוך איזשהו מנגנון, ויש על זה עוד מנגנונים של בקרה ושל גישה ושל תיעוד, והעבודה היא לקחת את כל הרכיבים הרלוונטיים, לאסוף אותם ביחד, כדי לזקק לזה שאותה שורה היא אותנטית מתוך הקובץ.
אני אספר לך סיפור. לפני כמה וכמה שנים, הגעתי ללקוח שלי שהיה לו אירוע, לא היה אירוע סייבר כאירוע סייבר, אבל היה אירוע תפעולי משמעותי, והגעתי והתחלתי לאסוף קבצי לוג, ובעולם שלי קבצי לוג זה בעצם הדבר שבעצם יותר משמעותי בעולם האוטי, בעולם הבקרה. הגעתי למצב שהיו לי בסביבות כמעט 50 קבצי לוג שונים, כולם מסונכנים לפי אותה שעה, כולם חוזרים, אבל 50 קבצי לוג שאני מתוכם צריך להבין מה שרשרת האירועים שהייתה פה. ובסוף מה שיצא זה ישבתי וכתבתי כלי שלוקח את כל 50 האלה, מסנכרן אותם על בסיס תצוגה אחת, ואז בעצם אני יכול לראות את כל האירועים במכה אחת, זז למעלה, זז למטה, ואז בעצם יחלתי להבין מה קרה פה. אבל עוד פעם, זה שאנחנו מגיעים למערכת שאנחנו לא צריכים להוציא משם משהו פורנזי לבית משפט, אלא יותר להבין מה קרה, מה היה שרשרת אירועים, מה קרה ראשון, איך קרו דברים כאלה, אז לפה יש כלים. דרך אגב, אחרי כמה שנים מצאתי שגם יש כלים כאלה, גם אנשים אחרים מצאו, הגיעו לאותה בעיה כמו שלי.
זה בדיוק מה שרציתי להגיד. יש כלים שמיועדים לחקירות פורנזיקה, שמיועדים לחקירה של ראיות דיגיטליות, והם מסייעים גם לעשות את הסידור הזה. הם לא מושלמים, עדיין צריך לדעת איך לעשות, ובאיזה כלי להשתמש, ואיך לחבר את הכל ביחד. זה חלק מהאתגר והעניין במקצוע הזה. אבל כן, יש כלים ששמים את הכל על ציר הזמן, ואפשר אחר כך להסתכל על זה ביחד. ולראות מה קדם למה, ומה קרה איפה. אבל החלק הכי הכי חשוב, הנקודה הכי חשובה בראיות הדיגיטליות, היא המקור. ולכן כשמגיעים אליך ומבקשים את סרטי ההבטחה, הם צריכים את המחשב שלך, שעליו החומר הוקלט, ומשם הם התחילו ויוציאו. לא שאתה תוציא רק את הקטע שאתה ברגע הזה עכשיו חושב שהוא רלוונטי, אלא חקירה תמיד מתפתחת לכיוונים לא צפויים, ואתה לא יכול לדעת אם מה שחשבת שהיום הוא רלוונטי, מחר יכול להפוך ללא רלוונטי, והחלק החשוב יותר הוא שחומרים שחשבת שהם לא רלוונטיים, יכולים להיות בסוף אלה שיחריעו את התיק.
נשמע ממש מעניין. ויש כאילו הרבה תיקים, יש הרבה עבודה בעולם הזה?
ברור, יש הרבה מאוד עבודה, יש הרבה מאוד ארגונים, למשל, שרוצים לבדוק אם עובד הוציא מידע, שרוצים לבדוק אם מישהו פרץ להם למערכות, לא רק באירועי סייבר. יש גם אירועי סייבר, שהארגון צריך להבין מה הנזק שנגרם לו, באיזה מערכות נגעו, איזה מידע לקחו לו, איפה שיבשו לו ואיפה ישבו התוקפים, כל אלה פעולות שאנחנו מבצעים, יש לנו בשביל זה מעבדה, פורנזית מלאה, מאובטרת לחלוטין, עם כל הכלים עם כל הכלים שנדרשים, ובסוף אנחנו גם יודעים לקחת את זה לבית משפט.
וואו, נשמע מעניין פורנזיקה. את האמת, אני יכול להגיד שאני גם עוסק בפורנזיקה מהתחום הפעילות שלי, כי אני חוקר את המערכות ורואה אותם, אבל אני לא עושה את זה בכיוון של בית משפט, אני עושה את זה בכיוון של להוכיח לעסק מה קרה, איזה דברים קרו, איזה אירועים קרו, ו... יש פה עולם שלם שמסתכלים על זה ומכניסים את הקונספט של בית משפט שצריך לדבר עליו.
המשמעות המילולית של פורנזיקה היא מדע משפטי. זאת אומרת שבהכרח כל פעילות פורנזית אמורה להיות מיועדת לבית משפט.
דנית, את לא תקחי לי שאני עושה פורנזיקה.
תגיש את זה, ואז יהיה פורנזי.
אז אני מגיש את זה לדירקטוריון. אני מגיש את זה למלמ"ב, אני מגיש את זה ל-CEO, אבל אני רוצה להגיד שאני עושה פורנזיקה, זה עושה לי טוב.
אני מרשה לך. תודה. מרשה לך להגיד שאתה עושה פורנזיקה.
עורכת דין, דנית, תודה רבה שאת מרשה לי להגיד פורנזיקה. אני חושב שיש המון אנשים שבעצם לוקחים את כל העניין הזה של פורנזיקה, כמוני, שאני בא ואני אומר, אני גם עושה סוג של פורנזיקה, אני לא עושה פורנזיקה משפטית.
אתה עושה תחקור משפטית. מעמיק.
אני עושה תחקור מעמיק, אני יכול להיכנס, אני יכול לגעת בכל מיני מערכות, שגם אני פועל על פי אותם חוקים, זאת אומרת, אני יכול להתחיל מאיזשהם השערה, שכל אחד מתחיל איזשהו משהו על בסיס איזושהי השערה, ולסיים עם זה עם משהו שאפילו לא חלמתי בכלל, שזה הגיע משם.
השאלה אם שמרת על שרשרת ראייתית לאורך כל הדרך.
אני לא חייב לשמור על שרשרת ראייתית.
אתה לא חייב.
בקונספט הזה.
נכון.
אני, ברוב המקרים והדוחות שאני ממלא, מספיק המילה שלי, כי אני לא באמת צריך להוכיח משהו, בדרך כלל אם תהיה הוכחה פורנזית, אמיתית, זאת אומרת, שאני אקרא לך, זה יהיה כבר משהו שהוא פלילי, שמישהו עשה ברמה פלילית, ואני, עוד פעם, לי בעבודה שלי לא יצא לי לעשות דבר כזה. אני לא נגעתי באירועים שהיו פלילים. נגעתי באירועים שהיו סף פלילי, או אירועים שהיו יכולים להיות פלילים אם החברה הייתה רוצה לנקוט בדברים האלה, כמו עובד שעשה משהו במזיד. זאת אומרת, אני ראיתי עובדים שפשוט הולכים לשרת, ושרת וירטואלי, שלמשל מכיל מלא מלא שרתים, ופשוט החליטו ללחוץ על כפתור כיבוי וכיבו אותו. זה, ואף אחד אחר כך לא ידע מי קיבה את זה, ורק על בסיס אירועים הלוגיים, אני אגיד את זה הפורנזיקים, שממש הלכנו ונכנסתי לכל המקומות הממש קטנים האלה, הגעתי לבן אדם שבסוף גם אמר כן, אבל לא קרה שם שום דבר מאחורה.
אתה יודע מה האויב הכי גדול של הפורנזיקה? הבדיקות שנעשות... בלי תיעוד ובלי לשמור על המצב הנאמן למקור. זאת אומרת, כשמגיע אליי לקוח ואומר לי, תקשיבי, יש לי עובד שלקח, אני יודע שהוא לקח. אני אומרת לו, איך אתה יודע? זאת אומרת, כי הסתכלתי במחשב, ראינו בשרתים, הוצאנו את הלוגים ואנחנו רואים שהוא לקח. והמצב הזה להגיע ולתקן את הנזק שנעשה מבחינה פורנזית, מבחינה שצריך להגיש לבית משפט, העבודה הרבה יותר קשה. לעתים עדיף להתקשר או לפעול על פי הפרקטיקות הקיימות בעולם של הפורנזיקה, זאת אומרת להשתמש בכלים שהם שומרים על הכל נאמן למקור ושהכל מתועד. ברגע שאתה עושה את זה, אתה יכול לבדוק. אם אתה לא יודע את זה, ואתה בודק בכל זאת, אתה יכול לפגוע באופן מאוד משמעותי ביכולות שלך להגיש את זה אחר כך לבית משפט. אז בעולמות שבהם אתה לא צריך להגיש את זה, והכל בסדר, אז זה סבבה. כי כולם יכולים להסתכל, אנשים... בעלי כישורים, אגב, מאוד מיוחדים שלך בעולמות של IT, של OT, אבל כשעושים את הפעולות שיכול להיות שיהיה חשד בסוף, שצריך יהיה לטפל בזה בהליכים משפטיים, הפעולה הראשונה, הנגיעה הראשונה, חייבת להיות לפי כללי הפורנזיקה.
אני מאוד מקווה שאני לא אגיע לעבודה כזאת, ואני אמשיך להגיע לעבודות שזה בעצם רק מעניין מה קרה ברמה התפעולית, ברמה של בוא לא נעשה את זה עוד פעם. אני, עוד פעם, אני מקווה, אבל היופי במקצוע הזה של מקצוע הבטחת מידע, שאנחנו מתחילים אותו בהשערה מסוימת, ואנחנו לא יודעים איך נסיים. אפילו ברמה יומית, אז אנחנו לא, אני לא באמת יודע איך זה ייגמר. אני עוד פעם מקווה שלא נגיע למצב פלילי. יש, האם יש איזשהם טכנולוגיות מיוחדות שאת משתמשת? מערכות מיוחדות שאת משתמשת?
כן, כמובן. הפעולות נעשית עם כלים שמיועדים לפורנזיקה, שמאפשרים לשחזר גם מידע מחוק, שמאפשרים להפיק בסוף את ה... להפיק את הדוחות. יש הרבה מאוד כלים שמיועדים ספציפית לעבודה הזאת ולחילוץ הזאת.
אז אם אני רוצה למשל לפתוח את הטלפון של אשתי או של הבת שלי, כי הם נעלו לי אותו...
אז בוא אליי למעבדה.
איזה כלים יש היום בשביל לפתוח טלפון נעול? אני אשאל שאלה אחרת. אני, יש לי טלפון, זה הטלפון שלי, אנדרואיד. האם עם הטלפון כמו שהוא עכשיו, נעול, מוצפן, עם כל ההגנות, כל הדברים, עד כמה באמת זה קשה לפתוח אותו?
אני אגיד לך, זה לוקח הרבה זמן. אחוזי ההצלחה הם לא 100%. זאת אומרת, יכולים להיות מצבים שבהם אי אפשר יהיה לפתוח. ויש גם הבדלים בין תחומים של שחזור פיזי ממכשיר, נניח מישהו שנהרס לו המכשיר ועכשיו רוצה לבוא ולשחזר ולהוציא את המידע, לבין פעולות של חילוץ מידע מתוך מכשיר.
אני רוצה לספר על איזה סיפור ממש מעניין שקרה בארצות הברית, על איזשהו סוג של טרוריסט, לפחות במסקופ של האמריקאי, שבעצם ניסה להרוג חיילים אמריקאים, ואחר כך, בשביל למנוע מהאנשים הפורנזיים להגיע לטלפון שלו, הוא ירה בטלפון. בתקווה שכשהוא יורה בטלפון, בעצם הוא ירוס את הנתונים הפורנזיים. וזה קרה, אני חושב, ב-2019, אם אני זוכר נכון, משהו כזה. ומה שקרה פה בעצם, ממשלת ארצות הברית לקחו את זה בתור פרויקט, פרויקט מאוד מאוד גדול, והם הצליחו לשחזר את כל האייפון שלו, עם ההצפנה, עם הכל, אחרי שהוא ירה בטלפון. מה שאומר שגם כשהורים בטלפון, צריך לדעת איך לראות בטלפון. שזה פונקציה מאוד מאוד חשובה בעניין הזה. אז אחד הדברים המצחיקים זה שמישהו יצר סוג של תמונה של אייפון בפנים, שמראה לך איפה הצ'יפ ואיפה לראות בטלפון. שאפשר לראות, שאפשר בעצם להרוס את הנתונים עצמם, ולא לראות בטלפון ולהגיד, הנה, יריתי. ובעצם פגעתי בבטריה, או פגעתי במשהו אחר שהוא לא קשור תכלס על, על, על המידע שלנו. אז דנית, אני זוכר שאת מסתובבת עם ברגים של ארדיסקים, ואת מסתובבת עם כל מיני מברגים למיניהם. בוא תסביר קצת על טכנולוגיות מעניינות מעולם הפורנזיקה.
וואו, עולם הפורנזיקה הדיגיטלית מלא בטכנולוגיות, יש כל מיני טכנולוגיות, יש טכנולוגיות להעתקה, יש את למשל את הפלקון, שזה ממש מכשיר שאתה יכול להעתיק שמונה תהליכים במקביל, אתה יכול לבצע על מכשיר אחד, ולהעתקות העתקות מכל סוג. יש את המכשירים של סלברייט שמיועדים במיוחד לטלפונים,
סלברייט המוכרים.
סלברייט המוכרים, עם היופד פור פיסי, או מי שרוצה להגיע עם הקופסה, עם היופד הפיזי יכול, אבל בסוף אלה אותן פעולות.
זו המזוודה שאת מסתובבת איתה שם?
אז זו המזוודה, בדיוק. ויש להם גם כלים שמאפשרים לעשות ניתוחים של חומרים דיגיטליים, כמו הבלק לייט, ויש להם סלברייט לקלאוד, ויש עוד כל מיני פיתוחים שהם עושים שם, שהם באמת מתפתחים הלאה מעבר לעולם הטלפוני. אבל יש עוד כלים, כמו הכלים של מגנט פורנזיקס, של אקסיום סייבר, שמאפשרים גם לעשות את החקירות על מערכות שנמצאות בענן, או חשבונות שנמצאים בענן, ולתפוס אותם בצורה פורנזית ומתועדת. יש מערכות שמאפשרות לנתח את הנתונים, כמו מערכת W4 של חברת אינטלה, שמסדרת את זה קצת, שיהיה יותר קל לראות את הנתונים כמו שמשתמש בהם. ויש כלים הרבה יותר טכניים, כמו הקייפ של קרול, שעוזר פשוט למשוך את המידע הרלוונטי של הלוגים, ולהבין על מה אתה מסתכל, או אוטופסי, שהוא כלי חינמי שמאפשר לך לפרוס את כל המידע, ולהתחיל לאנדקס אותו ולחפש
אוטופסי,
שם.
אוטופסי, אני זוכר נכון, זה אפילו אופן סורס, נכון?
אוטופסי הוא האופן סורס, והוא כלי פתוח, ומה שטוב באופן סורס, זה שאתה יכול לכתוב קוד בעצמך, ופשוט להוסיף אותו למערכת הזאת. ואם יש דברים מסוימים שאתה עושה בדרך כלל, או חיפושים מיוחדים שאתה עושה, אתה יכול לכתוב את זה, פשוט להוסיף לאוטופסי, ולהריץ את זה כבר בפעם הבאה שיהיה לך תיק.
אגב, אני אגיד את זה ככה, בלי שום קשר לפורנזיקה, אני חושב שאוטופסי זה אחד הכלים הכי מעניינים, שמישהו שמבין בטכנולוגיה, מבין קצת במחשבים, יכול לבוא וללמוד מה יש על המחשב, איזה עקבות הוא השאיר על המחשב שלו. זה אחד הכלים הממש טובים. לומדים את זה בקורסים, אני יודע, קורסים של אבטחת מידע, גם במכלל שאני מרצה בה, ויצא לי לשחק איתו, והוא היה ממש, מה שנקרא, זה שאב אותי כאיזה כמה שעות בשקט.
כן, הוא אחלה כלי, למרות שהוא חינמי ופתוח. כמובן שיש גרסה עמוקה יותר שמיועדת לגופי אכיפה, כי הוא לא מספיק לבדו. חינמי ואופן סורס זה נהדר, אבל זה לא תמיד מספיק, והרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו בתיקים, שאני אומרת, אוקיי, אז האוטופסי הוא בסדר, ואנחנו צריכים גם את הכלים האחרים שיש לנו במעבדה. יש גם כלים של access data, של FTK, שהם נהדרים, שחלק מהם הם גם חינמים, וגם בהם אפשר להשתמש. היום מדברים הרבה על memory capture, על ההעתקה של הממורי במחשב שרץ כבר עכשיו. הרבה מהפעולות עושים באמצעות FTK, אפילו CISA, ארגון, אפשר להגיד המקביל למערך הסייבר בישראל, ארגון בארצות הברית, הם שייכים ל-DHS האמריקאי. Department of Homeland Security, נכון? אצלם יש את ה-CISA, שהוא אחראי על הסייבר סקיוריטי, והם מפיצים כל מיני הנחיות ומתודות ודרכים להתמודד עם חולשות, והם פרסמו גם שכדי לעשות עבור הארגונים, שכדי להבין האם הם נמצאים בסיכון לאיזושהי חולשה או לא, גם הם המליצו להשתמש ב-FTK ולהשתמש ב-K, בכלים חינמים שיכולים לעזור לארגון להבין מה יש להם על השרתים ועל המחשבים. יש כלים כמו הפלדין, שאני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל זה אחד מהכלים באמת הוותיקים, והוא גם חינמי מבוסס לינוקס, והוא גם עובד נהדר, כי הוא ממשיך ומתעדכן, ואפשר להשתמש בו גם היום במקרה הצורך. יש כלים שמאפשרים לנו לבצע חקירה ישירות מהמקור, בלי לפגוע במקור, זה לכלים שהם מונעי כתיבה, אנחנו קוראים להם באנגלית write blockers, שאנחנו משתמשים בהם, ואז אנחנו יודעים שגם אם אני מתחבר למקור, לקונן מקור, אני לא משנה אותו, כי הוא מחובר דרך הטכנולוגיה הספציפית.
זה בשביל לשמר את העניין הזה של ראיות, מה שנקרא.
בדיוק. הרעיון המוביל והסיבה שמשתמשים בכלים, והסיבה שמשתמשים בכלים שהם מוכרים ושמאושרים גם בבתי משפט בעולם וגם על ידי גופים אחרים בעולם שעושים בהם שימוש, הסיבה היא שאנחנו תמיד צריכים להראות את השרשרת ולשמור על האותנטיות בין המקור שנתפס לבין השורה הקטנה שאנחנו מוציאים בסוף בקוד. תראה, באחד התיקים שחקרתי בעבר, כדי להגיד שהייתי חוקרת פורנזיקה בתחום של מאגרי מידע. וכדי להגיד שנעשה שימוש במאגר מידע אסור, הייתי צריכה לבדוק את אחת התוכנות שהגיעה לידי למעבדה. בדקתי שם את הקוד של התוכנה, ומצאתי שם בתוך הקוד את ההפניה הספציפית לתוך מאגר המידע האסור. עכשיו, בתוך בליל של קוד ש... כמעט אף אחד לא יודע לקרוא אותו, כי זה לא שפת התכנות, אלא זה הקוד אחרי שהוא מקומפל למי שמכיר.
אינדיבאגר, מה שנקרא.
אינדיבאגר. צריכה להראות את הקשר הספציפי למאגר המידע אסור. ומתוך זה הצלחתי להוציא כמה שורות מאוד מאוד ספציפיות, אבל שמראות את החיבור הישיר בין האפליקציה, בין התוכנה הזאת, לבין מאגר המידע. וסביב זה היה צריך לבנות את הסיפור, להוסיף את הראיות, לגבות את העדויות, לקחת את החומרים הנוספים, להראות את זה עובד, אבל תמיד תמיד לשמור על השרשרת שמראה איפה התחלנו ולאן הגענו בסוף.
נשמע מעניין.
זה רק נשמע.
אז בתחום הזה יש רק אנשים שאוהבים להיכנס לדקויות ואוהבים לשמור על הדברים. זה בעצם נראה לשמוע לי תחום כזה נורא אפורי.
זה תחום של מי שמאוד אוהב לנבור בפרטים. אני נהנית מזה מאוד. ככל שתיתן לי רשימת לוגים ארוכה יותר, מאגר מידע גדול יותר, כמה שיותר נתונים, ייקח לי רגע להתאפס, להבין על מה אני מסתכלת, ואז אני פשוט מתחילה לצלול, וזה כמו לשקוע בספר טוב מבחינתי.
וואו, אחלה אנלוגיה. ותגידי לי עכשיו, בוא נשאל שאלה פשוטה, מה עוצר אותי למשל, לבוא ולהחליט מחר שאני רוצה להיות איש פורנזיקה, לקחת אוטופסי או FTK, או פלדין לצורך העניין, ולהגיד יאללה, אני אלך ללקוח עכשיו וכך עבודה.
אז תראה, הדבר הראשון שאתה צריך לדעת הוא מה כללי המותר והאסור בעולמות של פורנזיקה. כי אתה, כשאתה מבצע פורנזיקה כמדע משפטי, אתה רוצה להגיע עם זה לבית משפט בסוף. ואתה צריך להכיר את הכללים. לא רק בישראל, אלא גם את הכללים המקובלים בעולם. ה-best practice להתנהלות בדאטה פורנזיקס. ויש קורסים של מלמדים. זה נקרא היום התחום החדש יותר, נקרא DFIR, Data Forensics for Incident Response. זה כל ההיבטים הפורנזיים בחקירות סייבר, בחקירות של אירועי סייבר. ושם גם, גם שם מלמדים על הכלים החינמיים, או על כלים שניתן להם רישיון באופן ספציפי. אבל הכי חשוב, מלמדים אותך את הפרקטיקה ואת הכללים המשפטיים שעומדים מאחורי העשייה הזאת. ברגע שאתה עובד לפי הכללים האלה, אתה יכול כבר לצלול לאן שתרצה.
איזה כיף. נשמע לי כמו אחלה... אחלה תחום, הפורנזיקה. יש הרבה אנשים בפורנזיקה בארץ?
לא, אין הרבה אנשים. בעיקר ההכשרות מתבצעות היום בגופי האכיפה, ולכן הרבה מהאנשים שעוסקים בפורנזיקה הם בגופי האכיפה השונים בארץ.
כשאנחנו אומרים גופי אכיפה, אנחנו משטרת ישראל, יש עוד גופי אכיפה?
יש עוד גופי אכיפה. יש חקירות במשרד המשפטים, אם זה מח"ש.
מה זאת אומרת? אוקיי, מח"ש, מה עוד?
ברשות להגנת פרטיות יש צוות חוקרים.
רגע, הגנת פרטיות, הם ממש הולכים למסדי נתונים ובודקים אותם? מה המטרה שלהם?
זהו בדיוק העשייה, זה בדיוק הדברים שאני עשיתי כשהייתי ברשות, היום נקראת הרשות להגנת פרטיות, הייתי שם חוקרת, חוקרת פלילית וחוקרת פורנזיקה, וזו בדיוק העבודה.
בתור חוקרת פורנזיקה, את היית בד קאפ או את גוד קאפ?
אני תמיד דגלתי בשיטה. כן. תמיד הייתי, אני תמיד בשיטה של השוטר הטוב, זה תמיד עובד. וגם צריך לזכור הרבה פעמים, כשאנחנו מדברים על היבטים של מאגרי מידע, אתה פוגש אנשים שהם אנשי מחשב, הם לא אנשים בשוליים החברתיים שלנו. אז גם יש כאן איזשהו, איזו התנהלות בעיניי. ההתנהלות היא חייבת להיות אחרת ומכבדת, ויושב מולך אדם. אבל לחקור מחשבים זה אחר לגמרי, ויש בזה הרבה מאוד אתגר, כי המחשב לא יגיד לך איפה תמצא את הראייה, או לא יכוון אותך לשם, מה שאתה יכול לעלות עליו בשיחה עם אדם. מחשב, אם אתה תדע איפה לחפש, אז אתה תמצא. ואתה תנבור בכל כך הרבה מקומות שלא היית צריך לחפש בהם קודם, שהתהליך הוא מאוד מאוד מעניין. זה מעין מצא את המתכון. זה מעין מצא את המטמון באופן יומיומי.
אבל אם אני מבין נכון, יש היום כבר דיבור על טכנולוגיות שיודעות למצוא מידע מבלי לנק של מידע ולסנטז לך את מה שאת צריכה.
כן, אבל תגדיר מה אני צריכה. זו הרבה פעמים הבעיה הגדולה. כי מגיע אליי אדם ואומר, אני רוצה לדעת אם גנבו ממני מידע. אוקיי, עכשיו אני כחוקרת צריכה לפרוט את זה. ולהבין מה הכוונה לקחו ממני מידע. האם משכו מידע לדיסק און קי? האם משכו מידע במייל? האם העבירו את המידע בוואטסאפ? האם העתיקו וצילמו מסך? איך העבירו את המידע? יש כל מיני דרכים להעביר מידע, ויש כל מיני מקומות שנשמרים על המחשב, ועל הזיכרון ועל הכונן, שצריך לבדוק בהם. רוב הפעמים, המידע שאנחנו מוצאים, נמצא במקומות שאנחנו כמשתמשים, בכלל לא ידענו שהם קיימים. צריך לזכור שכשמחשב עובד, הוא צריך לכתוב את כל מה שהוא רואה ואת כל מה שהוא עושה, כדי שהוא יוכל לשחזר אותו אחר כך.
וזה לא תמיד ההגדרה ברוב הארגונים. אפשר להגיד את זה בצורה די גורפת, שרוב הארגונים לא מדליקים את רוב היכולות אודיטים שלהם.
נכון, אבל אנחנו הרבה פעמים מחפשים במה שמערכת ההפעלה כותבת, בלי שהארגון בכלל מודע לזה. וברגע שאנחנו לוקחים את הראייה, אנחנו ניקח את כל הכונן, אנחנו ניקח את כל המכונה הווירטואלית של השרת, כי מערכת ההפעלה שומרת דברים בשוליים שאנחנו לא יודעים. אז זה נכון שהדברים האלה גם יכולים להידרס, והם יכולים להימחק באופן אוטומטי, ולא תמיד נמצא הכל, אבל ברוב המקרים, מה שאנחנו מוצאים שם, זה מספיק לנו.
זאת אומרת שאת באה ולוקחת, מה זה, לעשות איזשהו אקוניס, או איזשהו גוסט על המערכת הפעלה?
אז לא, אז יש שימוש בכלים שדיברנו עליהם, זה פשוט העתקה שנקראת ביט ביי ביט. אנחנו מעתיקים אחד לאחד את כל את כל המופעים שכתובים על החומרה או במכונה
נוטל. ביט ביי ביט זה מה שנקרא סקטור ביי סקטור, שזה לא משנה אם יש שם משהו כתוב, לא משהו כתוב.
הכל מועתק.
הכל מועתק.
הכל מועתק כמו שהוא, מכיוון שלפחות בעבר, היום בחומרה שבנויה יותר כמו זיכרון, זה קצת אחרת, אבל לפחות בעבר הארדיסק היה בנוי כמו חניון. וזה אומר שכל מקומות החנייה קיימים ונמצאים, ושומר החניון מסמן איפה החנייה פנויה ואיפה היא לא פנויה. והסימון הזה שהחנייה פנויה לא אומר שלא חונה שם מכונית, אלא שאפשר שוב לחנות שם. ולכן, כשאנחנו אוספים את כל המידע, יכול להיות שמערכת ההפעלה מסמנת שהתא הזה פנוי, אבל עדיין יש עליו מידע. ונכון שלא תמיד נראה את כל המידע שהיה שם, או מידע שהוא שלם, כי אנחנו רואים רק מקטע אחד, שהוא יכול להיות רק ההתחלה, הוא יכול להיות חלק מהאמצע, הוא יכול להיות רק הסוף. אבל כשאנחנו רואים את זה לאורך הכונן, ובתוך כל הבליל של המידע, אנחנו יכולים לאסוף יחד את חלקי הפאזל.
אני אגיד למשל שבמחקרים שהצליחו לעשות על ארדיסקים של SSD, גילו שהסקטורים הראשונים, זאת אומרת, הג'יגות הראשונות של ארדיסק SSD, הם נהיים יותר ויותר איטיים. מהסיבה הנורא פשוטה, שהקונטרולר של אותו SSD כל הזמן רוצה לכתוב עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לאותם אזורים. לאו דווקא בגלל הוא יכול לכתוב לאיזה אזור שהוא רוצה, אבל זה הכי נוח לו, ואמרו לו, קודם כל תמלא ותתחיל למלא אותם כמו בקבוק, מלמטה עד למעלה. ויש היום כבר הרבה כלים שמה שהם עושים, לוקחים את המידע הזה ומזיזים אותו. וגילו שברגע שלוקחים ארדיסק SSD בין שנתיים, ולוקחים את המערכת הפעלה שהיא בדרך כלל נמצאת בתחילת ה-SSD, ומזיזים אותה למקום יותר מתקדם, אפשר לקבל כמה שניות טובות, אפילו 10 שניות, 15 שניות, רק על בוט של מחשב.
כשאתה אומר לקבל, אתה מתכוון להמתנה של 10 שניות?
מתקים מחשב,
כן.
פתאום לוקח 30 שניות להעלות מחשב. הרי כשקונים מחשב, המחשב עולה נורא נורא מהר, איזה יופי, הכל נחמד. ואז אנחנו מתחילים לעבוד עם המחשב, מתקינים דברים, מוספים דברים, ולאט לאט זה נהיה יותר ויותר איטי. אז במצב הזה, זה מתחלק לשניים, יש דברים שאנחנו בעצם מתקינים כמו דרייברים ודברים אחרים שצריכים לעלות לזיכרון מההתחלה. מצד שני, גם הארדיסק עצמו סובל מסוג של סטגנציה כזאת, שהוא נהיה יותר ויותר איטי בחלקים הראשונים האלה של הסקטורים, ולכן אפשר להזיז אותם, אפשר לעשות להם סוג של רפרש, יש אפילו תוכנות שעושות להם רפרש, ואפשר לקבל פרפורמנס משמעותית יותר טובים עם אחרי שנה, שנתיים ושלוש של ארדיסק.
נכון, שלנו, החוקרים, ככל שתהיה יותר תזוזה כזאת, תהיה יותר קל לשחזר את המידע, כי זה אומר שבאזורים של ההתחלה, שיש עליהם כל הזמן כתיבה מרובה, תהיה קצת פחות כתיבה, ומה שנכתב שם ונשאר, אולי עוד יישאר.
יאללה. יש הבדלים משמעותיים בין SSD לבין ארדיסק רגיל, כשאת עושה פורנזיקה?
כן, יש הבדלים משמעותיים, ויש הבדלים משמעותיים גם בין ה-SSD M2 ל-SSD, הם בנויים אחרת, יש הבדלים משמעותיים ביכולת השחזור.
M2 זה קטנים ששמים בתוך המחשב. כן.
בדיוק, הם נראים כמו זיכרון.
כן.
אז יש הבדלים משמעותיים בהם, אנחנו כמובן יודעים להעתיק אותם, אנחנו יודעים לשחזר מהם, אבל מבחינה פיזית או מבחינה חומרתית הם פועלים אחרת. ולכן יכולות השחזור בהם הן אחרות, אבל אני בטוחה שעולם הפורנזיקה יתגבר גם על זה ויפצח גם את הטכנולוגיות החדשות האלה.
אז בוא נשאל את שאלת השאלות המוחרת פורנזיקה שלנו. אני רוצה להשמיד חומר, מה אני עושה?
תשרוף את הכונן.
אצלנו היום אומרים, תביא פטיש 5 קילו.
אז עדיף לשרוף, כי אז הפלסטיק גם נמס.
אופה, זה רעיון טוב, זה רעיון טוב.
אבל אם אתה שורף, תשרוף כמו שצריך, אל תשאיר את האמצע מגובש.
עם הסיליקון, מה שנקרא.
כן, כן, תשרוף הכל.
אני חייב להגיד שיש היום המון מחקרים איך להוציא מידע מצ'יפים, חצי שבורים, רבע שבורים, ברמות מאוד נכון. מאוד קשות ניזוקים, ועדיין אפשר להוציא מהם מידע. אם היום להשמיד מידע זה משהו שהוא הרבה יותר קשה ממה שהיה פעם.
מצד שני.
אני חייב להגיד שהספורט האהוב עליי ועל הילדים שלי זה לפרק ארדיסקים ישנים. זה ספורט שאנחנו עושים תקופה, כל איזה כמה זמן, אני מוציא
מהבוידם, איזה ארדיסק או שניים, אנחנו יושבים, מפרקים אותם, מוצאים את הדיסקים, אני מסביר להם איך זה עובד, רואים את המנגנון, רואים אפילו את המנוע, שם המנוע חשמלי,
כן.
יש שם גם מאזנות, אפשר לדבר על זה, אפשר ללמד גם לילדים על הארדיסקים, וילדים נורא מוקסמים מהעניין הזה, ואני חושב שהקטע הזה של אני חושב שהקטע הזה של המגנטים, ולראות עד כמה המגנטים האלה כל כך חזקים, במיוחד ילדים שמחזיקים אותם, לא יכולים להפריד כי זה כל כך חזק, והם פתאום אומרים, רגע, אבל זה ארדיסק, הוא צריך לשמור מידע, למה צריך שם בכלל את המגנטים? ואז מתחילים להסביר למה צריך מגנטים. יש פה תהליך של דו-שיח מאוד מעניין עם ילדים. בעצם לפתח להם את החשיבה מעבר למה שאומרים. יש פה קופסה סגורה שיכולה להיות להחזיק אוצר בפנים. ואם אנחנו יכולים לבוא ולהגיד להם, תקשיבו, שימו רגע בצד את האוצר, שזה המידע, עם כל הדברים, יש פה עוד דברים אחרים שאפשר לקרוא להם אוצר, בוא נדבר עליהם, בוא נדבר על איך העולם הזה בנוי, מה קורה פה, על מה אנחנו מסתכלים, אני חושב שזה גורם לממש עיניים בועקות. אז השבוע דיברנו על פורנזיקה, סיכמת לנו על כל מה שקשור לתוכנות מיוחדות, אירועים מיוחדים, מה זה פורנזיקה, יש עוד משהו שתרצי להגיד?
אני מאוד אוהבת את התחום הזה, ותמיד יש לי הרגשה שהוא משעמם.
הוא משעמם.
כי יש בו המון 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 פרטים, וזה תמיד הולך ומסתבך, וזה החלק שאני הכי אוהבת בו. אז כשבפעם הבאה שאתם שומעים פורנזיקה, או חושבים על פורנזיקה, תחשבו על ספר טוב.
אוקיי, אנחנו נשארים עם האנלוגיה הזאת.
כן, אהבתי אותה. זה עלה לי עכשיו, ואני
נשארת איתה. אני גם אהבתי את האנלוגיה. אני לא בטוח שזה ממש מתאים, כי אני, כשיגידו לי, בוא תעשה פה עבודה, שבעצם תעבור על כל הלוגים, כל הדברים, דברים שוב עשיתי בחיי כבר, כמקצוע, אני לא בטוח שהייתי בוחר במקצוע הזה. בוא נגיד זה ככה, כשאני אצטרך דבר כזה, נקרא לך.
בשמחה.
אז נתראה בשבוע הבא במדברים סייבר.
הצצה אל מאחורי הקלעים של עולם הסייבר.
ביי דנית.
ביי רותם.